אתו אחד ושמחו אחד, מי כעמך ישראל גויך באורץ. כך מצוין בהשוואה מסוימת בין אתו אחד, בין הקדוש ברוך הוא אחדוס השם, לשמחו אחד. שמחו זה בעצם הנקוסכו, הסאוילום, לפי חלק מהמפורשים אתו יראה, שגם יהיה אחד, ועמך ישראל, שגם נקראים גוי אחד באורץ. המציאות הזאת שעם ישראל גוי אחד באורץ, אנחנו מכירים אותה גם כגורם חיובי וגם כגורם שלילי. זאת אומרת, כשעם ישראל נמצא במצב של אחדוס, במצב טוב, הם ראויים לקבלת התורה ולכל הדברים הטובים, וכשיש פירוד ויש הפוך מאחדוס, הפוך מהגילוי הזה של גוי אחד באורץ, אלא עם ישראל מתפרק ומתפרד, אז כן, כולנו יודעים את התוצאה. אנחנו נמצאים עכשיו בשלושת השבועות בין המצורים שנבעו, והחורבן נבע, כמו שהגמור בתניס דף חופטס אומרת, כן, מקדש ראשון מפני מאחוריו, מקדשי מפני מאחוריו, וודאי שמסתכלים לכל אורך הדברים, אז זה מההתחלה כבר, עצם המציאות שיש לנו יוסף ויהודו, ומתחלקים לשני ממלכות, כן, ירובעם בן נבות פותח בשכם את הממלכה החדשה שלו, שהוא נפרד מבני ישראל, ושכם קורא כמה פעמים הדברים האלה, כן? יש גם איש צריידו, ירובעם בן נבות הגיע מצריידו, ונפרד בעצם, ומקים ממלכה בפני עצמו, וגם אחר כך כשאנחנו רואים את שרשרת מויסרי התוירו, אנחנו גם נפגשים עוד פעם עם השם הזה, צריידו. אני לא חושב שצריידו הייתה עיר כל כך מרכזית, אבל זה נראה לי גם הפעמיים היחידות שאנחנו פוגשים אותה, את העיר הזאת, גם כשהייתה חלוקה של מלכוס ישראל, וגם כשהייתה חלוקה בתקופת הזוגויס. אז יויסי בן יועזר איש צריידו ויויסי בן יויכון איש ירושלים קיבלו מהם. הפעם הראשונה שאנחנו רואים שיש שניים שמקבלים, ואז מתחיל תקופת הזוגויס שנחלקים מקבי סמיכה ביום וכולו, ושזה פעם ראשונה שנסחלקו, הייתה מחלויקס בין החכומים ולא הגיעו להכרעה, ונעססו התוירו כשתי תוירויס. בגיל הסטיינס היה על זה צום, שאותה אנחנו לא צמים היום, אבל זה נעססו התוירו כשני תוירויס. ועד היום בעצם עוד לא, עם ישראל עוד לא התאושש מזה. התוירו לא נמצאת בשלימוסו, עם ישראל תכלס לא חזר לממלוך האחס. הנובי אומר במאפטר השבר של ואיגש ביחזקאל, שעתיד לבוא יום שיהיו לאחודים בידיך. כן, שתקח אותם את העץ אחד וכתוב עליו ליוסף עץ אפרים, ולקח עץ אחד, ואז אפרים לא יקן יש יהודו, ויהודו לא יוצר יש אפרים, ומלך אחד עליהם למלך, ולא יחצו עוד לשתי ממלכות. אז באמת יהיה מצב של אחדו של עם ישראל. אבל עצם המצב הזה, שעם ישראל נמצא במצב של פירוד, הדבר הזה קיים. הוא קיים בתוירה, והוא קיים במציאות, וחסר באחדות של עם ישראל. החוסר הזה באחדות של עם ישראל גורם ש... תוירה ניתנה לעם ישראל, ויחנו, וייחן, לא ויחנו, וייחן שם ישראל נגד האור, אומר רש"י, כאיש אחד בלב אחד, תוירה לא ניתנה ליחידים. תוירה לא ניתנה ליוחיד, ותוירה לא ניתנה ליחידים. תוירה ניתנה לעם ישראל ככלל. כשעם ישראל נמצא, עומד מתחת להר סיני ככלל, אז ניתן את התוירה. יש 60 ריבו יויסטנס לתוירו, ישראל ראש הטייבס, יש 60 ריבו יויסטנס לתוירו, ויש 60 ריבו נשומס בעם ישראל, והתוירה ניתנת להם, כוללת כולם, אין אף אחד שהוא שייך לו יותר והוא שייך לו פחות. כמו שבאות בסבותוירה, אם היא חסרה, למרות של סבותוירה שלנו אין 60 ריבו אותיות, יש בערך 300 אלף אותיות, אבל השאלה איך סופרים אותיות. אבל... עד כמה שחסר עוד בתוירה, התוירה פסולה, עד כמה שחסר נפש בישראל, אז התוירה לא ניתנת. כי הצורה של עם ישראל זה צורה מאוחדת. כך מקבלים את התוירה. וכשמתחיל הפירודים, ומתחיל על קמצו, בר קמצו, ומתחיל כל הסיפורים, והגמור בגיטין, כן, כל המכירים את אגדות החורבן, ואגדות החורבן, חז"ל חוזרים המון המון דוגמאות של פירוד. פירוד שקרה לפני ופירוד שקרה גם תוך כדי החורבן עצמו, והחורבן בעצם רק מגביר את התופעה הזאת יותר ויותר, את הפירוד והפיזור של עם ישראל. הדברים הנפלאים של הגויים בספר דצניוסה, שהוא מדבר על הגוף, שעם ישראל בהתחלה היה גוף אחד, גוף שלם, והגוף הזה מת. ברגע שהגוף הזה מת הוא עדיין היה קיים כגבייה, גבייה אחת שכוללת בתוכה את כל האיברים שמחוברים לגוף אחד, למרות שהם ברוח חיים, אבל הוא עדיין קיים. וזו הייתה תקופה שהוא היה ישיבס בבובל. ובאותה תקופה כל יהודי שהייתה לו שאלה בכל פינה בעולם, שלח מכתבים, אגרות לבובל, והגאוינים ענו אם זה היה פשט בגימורה, אם זה היה דבר להלוכה. כשהיה גאוין אחד שהוא בעצם הנהיג את עם ישראל למעשה, אנחנו יודעים שהייתה תקופה קצרה שהיה מחלוקת חריפה מאוד, בעיקר לגבי מוילוד זוקין, מוילוד בגטרד. יש את הכללים, הרי לא עדו ראש, מולד זקן בל תדרוש. הכללים של הלוח, היה פעם אחת ויכוח, והיה גאוין יעקב, שזה היה הגאון של ארץ ישראל, והוא בעצם חלק על הגאון של, של בובל, והיה תקופה שפשוט חגגו את החגים בימים נפרדים. כי היה ויכוח איזה יום היה ראש השונה, עד שנגמרה המחלוקת הזאת, ובעצם כולם קיבלו את הגישה של בובל. אבל היה המאבקים על זה, זה כל כך היה לא ידוע, עד שרק כשמצאו את הגניזה הקהירית, שם מצאו שרידים של הוויכוח ההוא, בין שני הצדדים. אבל עד אז אפילו לא ידעו, אני דבר על תקופת הראשונים, תקופת האחרונים, לא ידעו בכלל הוויכוח, אלא הכל היה סגור רק כשיטה אחת, כשיטה של בובל. אבל בגדול, אצל הגאוינים, עם ישראל בכל העולם קיבל דרך אחת ושיטה אחת, וזה מה שהגאוין אומר, שלמרות שהגוף היה מת, אבל הוא עדיין היה קיים כגוף אחד. גם זה התפרק, וזה התפרק כתוצאה ממה? יש את הסדרה, מי שמכיר, גאוניקה. זאת אומרת, יש איזה שם מדעי כזה, אבל זה תשובס הגאוינים. זה, הם פשוט חילקו את זה בהרבה כרכים, זה שכטר, מה שהוא רוצים במכון, כן, הם הוציאו מהגניזה הקהירית, כל מיני כתבים של הגאוינים. אז יש שם הרבה תשובס להלוכה, ותשובס בפירוש הגימור, דברים מאוד מעניינים יש שם. יש פרידברג אחד, נראה לי, גם עובד על זה, להנגיש את זה כמה שיותר, יש, זה, יש שם הרבה דברים יפים. בכל אופן, אבל יש שם אתה בין השאר גם יכול לראות בכל מיני אגרות, זה תשובס, כמו תשובס ספרים, הרבה פעמים מגלים לך היסטוריה, כן? אתה פותח ולתשובס בקיבי אגר מהסיפורים, יש שם הרבה דברים מעניינים, וגם בכלל כל התשובס ספרים יש בהם הרבה ידע היסטורי. אבל אתה רואה בגאוניקה, אתה רואה שם היה סורה, היה נהרדואה, היה פומפדיסה, ישיבות שהוקמו על ידי רב שמואל, כן? לימדו בהם האמירואים, במשך שנים. הישיבות האלה התפרקו כתוצאה ממה? מחלוקת. רב ומי הראש עיר. 800 שנה אחרי שהוקמה ישיבת פומפדיסה, היה מחלוקת בשתי גיסים מי הראש עיר, והישיבה התפרקה ונסגרה. היית יכול להיכנס לביסמדרש בסורה, איפה שרב בנה את הביסמדרש וקבע את הסדורים, ו-900 שנה אחורה, כאילו ככה זה סדרה, זה סרבי, לומדים את הסדר הזה של המסכתס כמו שרב קבע. אבל יום אחד היה שם מריבה, כן, בין שני בני דודים, מי ישלוט. והמריבה הזאת, כן, גרמה שהישיבה הזאת התפרקה. אבל לאט לאט נוצר מצב של הגאוינים, נפסק המעמד של הגאוינים, והרגע שנפסק המעמד של הגאוינים, אז גם כמו שהגאוין קורא לזה, הגוף התפרק. והעצמות נתפזרו למקומות, עדיין היה ראשונים, עדיין היה עצמות. עם הזמן גם זה התפרק. והיום לא נשאר רק תרבוד רוקוב. רק תרבוד רוקוב, הרקב, מה? מה זה? לא, הגאוין אומר שפה יש מצב שעל תרבוד רוקוב נשאר קצת רקב, אבל מהרקב הזה יקום חזרה בעזר השם עם ישראל. הוא אומר, וזה בעצם, ואוי עוזר רחוק, האפר אורץ, ופורץ ליום הבוקדמו, הספורנו אומר, ואוי עוזר רחוק, האפר אורץ, כשתגיע עד האפר, אז הוא פורץ ליום הבוקדמו, אז יתחיל לצמוח חזרה. הוא אומר, וזה נוף לו, לא יסו יסיף, קום בסולס ישראל. כי כשיגיע למצב, כישוחו, אני לא שם של הגאוין זה, כישוחו לאופור נפשנו, דוב כל אורץ בפנינו, קומו עזרוסו לנו. כשמגיע למצב שאפילו תרבוד רוקוב, זה כל מה שנשאר, אין כלום. אבל היה מצב, והמצב פה, כשיש אחדות בעם ישראל, ויש כי מציע איתה את זה יותר דבר השם ירושלים, יש מצב שכולם מקבלים, זה מצב של עם ישראל איכות בתירה, עם ישראל איכות במציאות. כמה שהגולוס מתחילה, הגולוס מתחילה בגלל הפירוד הפנימי, והיא מתחזקת ומחזקת בעצמה. בתהליך כזה, את הגלות החיצונית, כי כשעם ישראל מפוזר בכל ארבע קצוות הארץ, אז ממילא זה מתפרק יותר ויותר. חזרנו פה שנה שעברה על הוורט הזה, ואני בכל זאת אשמח לחזור עליו עוד פעם. חזרתי לו כבר הרבה פעמים, בכל מיני אפשרויות, ואני חושב שעדיין יש מה לומר בזה. המהר"ל, כשהוא בא ומסביר את העניין למה בעצם נבנה בית שני, בית שני הרי חסר בו חמישה דברים, שהם לא סתם חמישה דברים, אלא חמישה דברים עיקריים. זה האורים ותומים, זה הקפוירס, והקרובים, והאורים. כן, זה דברים שהם עיקריים, המשכן הוא משכן העדות, ככה הוא מכונה, על שם מה הוא מכונה משכן העדות, איזה עדות? אז יש פה עדות לבואי יוילם, אבל בגדול, בפשט הפשוט, הפשוט של הדברים זה משכן העדות, כי יש שם את העדות, וזכו כי מה שראית אני אלכו. אז מה, תשתינו חזבריס נמצאים שם. ובעצם בעי שני הוא, הוא ביס המקדוש, כשהתוכן הפנימי של ביס המקדוש חסר. אומר המהר"ל בנצח, הוא אומר שזה הוקם בעצם בשביל לאחד את עם ישראל. עם ישראל בתחילת בית שני כבר היו מפוזרים. היו יהודים בתוניס, היו יהודים בבבל, רוב היהודים, היו יהודים באיטליה, היו יהודים בתימן, היו יהודים בהודו, היו יהודים שהם מפוזרים באותו זמן ביוון, היו יהודים שהם מפוזרים בכל העולם. מה יאחד את עם ישראל? בית המקדוש. כל עם ישראל יבוא לבית המקדוש, ישלחו את המחצית השקל עם הקלבוין, ישלחו ככה פעם בשנה, יגיעו עלייה לרגל, לא מחויבים אם אין לו קרקע בארץ ישראל, אבל יבואו ויהיה מקום אחד של לישקס הגוזיס, של תירה אחת, מקום אחד שמאחד את כל עם ישראל ביחד. מה קרה תכלס? האם בית המקדוש היה המאחד של עם ישראל, או אולי לא כל כך? אז מי שיודע קצת היסטוריה, ואפילו לא היסטוריה, אפילו למד בבלי וירושלמי, יודע שכשאנחנו מדברים על, 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 על בוטל אטומית, אומר הירושלמי, מה היה הסיפור של בוטל אטומית? בשני בטייניס, נכון? בשבע עשר בתמות בוטל אטומית. אז הוא אומר, כי אורקנוס ואריסטבולוס, שתי האחים, מבייס חשמוינוי, רבו ביניהם מי יהיה הכהן גדול, והיות והם רבו ביניהם מי הכהן גדול, אז אחד צר על השני, והוא הביא את הרומאים לעזור, ואז הגיע אותו יום שהעלו כל יום כבש תמורת קופה של דינרים, ויום אחד העלו חזיר, ונועץ חזיר תלופוב בחוימו, ונזדה זה ארץ ישראל, 400 ספרסו ל-400 ספרסו. לא גויים עשו את זה, הרומאים הרשעים כמובן, כן, אבל לא גויים עשו את זה. שתי אחים יהודים שרבו על השליטה בביס המקדוש, הם עשו את זה. הביס המקדוש הפך להיות במקום גורם מאחד, שיאחד את כל עם ישראל ביחד, שזה מה שהוא צריך להיות, זה הפך להיות גורם מפריד. כי הסיכרים, הסיכריקים כמו שקוראים להם, שהם הסתובבו עם סכינים קטנות בתוך השרבול, ודקרו אנשים ברחוב, המריבות שלהם היה על השליטה בביס המקדוש, מי ישלוט. שלב מסוים, במקום שהביס המקדוש יהיה המאחד של עם ישראל, ביס המקדוש הפך להיות המפריד של עם ישראל, שכולם רבים מי יהיה הכהן גדול, ומי ישלוט על הכסף שנמצא שם, על האוצרות שיש בפנים. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, נגמר, תביאו את המפתחות. תראו לעצמכם ילד, כן, בחור, אברך צעיר, שעשה רישיון, והוא מגיע עכשיו לאבא שלו, מבקש את המפתחות של הרכב. אז זה מה שהוא נותן לו. והוא יוצא ונוסע עם הרכב, ואבא מקבל דשים. זה משטרת התנועה שהולכת לו כל מיני דשים מעניינים על ההתנהגות, עם תמונות היום הם שולחים. איפה הוא נסע, ובאיזה מהירות הוא נסע, ומה ינשוף אמר, וכל מיני דברים מעניינים. ואבא אומר לו, הלו, הלו, את המפתחות, אתה לא מקבל את זה עוד פעם, אין דבר כזה. אני לא רוצה להיות אב שקול. זה פשוט, אני גם לא רוצה בן שיושב בכלא, אז אין על מה לדבר. אתה לא מקבל את המפתחות של הרכב. טוב. מחזיר את המפתחות, עובר שבוע, ואז הבן מגיע עוד פעם לאבא, אבא, הבנתי את המסר, זה בסדר, אני מהיום ייזהר, מהיום הכל יהיה בסדר, אני ניזהר, אני הבנתי, אני לא, אני לא טיפש, אני מבין. טוב, אין בעיה, נותן עוד צ'אנס, נותן לו את המפתחות, והבחור יוצא לדרך, והוא נוסע ואו איתך. ועוד פעם מגיעים כל מיני דשים שהבחור לא מבין מה זה רכב, הוא מסכן את החיים שלו ומסכן חיים של אחרים. אבא שלו עוד פעם לוקח לו את המפתחות. ואז הבן מגיע שבוע אחרי, הוא עוד פעם רוצה את הרכב. אז הוא מגיע לאבא ואומר, אבא, אני לא, אני אהיה בסדר. אני אעשה חזור על כסובס, גמור השיטו איספס כמו שצריך. הוא מאוד משמח אותי, אבל לא קשור. פשוט לא קשור, אתה פשוט מדבר טורקית, כאילו. אין שום קשר בין זה שתלמד כסובס לבין זה שאתה לא מקבל את המפתחות של הרכב. אני לא מוכן שאתה עושה שטויות. אז אני אגיד את כל התהילים. אז אני אעשה חזורה. הלו, אני רוצה לראות שאתה מבין מה זה רכב, שאתה מבין מה זה אחריות על החיים, שאתה לא הולך לא להרוג אחרים ולא להרוג את עצמך. תלמד כסובה, זה מדהים, זה מצוין, ברוך השם, מצוין. מה זה קשור? מה זה... אנחנו באים לפני הקדוש ברוך הוא, מה אנחנו אומרים? אנחנו נעשה חזורה על יבומס. אנחנו נגיד את כל התהילים. מה זה קשור? נתתי לכם את ביס המקדוש בתור גורם מאחד והשתמשתם בזה בתור גורם מפריד. ביס המקדוש הפך להיות סיבה לריב מי הכהן גדול ומי ישלוט על הכסף ומי יישב על האוצרות. אתם יודעים איך לנהוג ברכב או לא? אם ניתן לכם היום את בית המקדש. מה יהיה התוצאה? יתחילו לריב מאיזה חוג ומאיזה עדה יהיה כהן גדול, ומי יישב בדלת ויחליט מי נכנס ומי לא נכנס? זה מה שיהיה התוצאה. אז תלמדו פעמיים כסובס. אם תאיסס ואם הרשו, מדהים, באמת, מצוין. אבל מה זה קשור? אתם מדברים טורקית. אנחנו מבקשים המון על הגאולה. האם אנחנו מבקשים נכון? מה שבעצם אנחנו צריכים להראות לקדוש ברוך הוא זה שעל בימבה אנחנו יודעים לנהוג. על אופניים אנחנו יודעים איך נוהגים. מבינים מה זה אחריות? שרוחניה זה דבר מאחד ולא דבר מפריד. שאנחנו יודעים איך לנהוג במקדוש מעט. במובן הזה של, של, של לחזק את הרוחניאס כדבר מאחד בינינו. אבל אם זה נשאר באותו מקום, שכל מה שצריך את ה, איך הוא אומר, את הרמב״ם הגדול, ראו פעם את העגלון, נכנס לבית כנסת, מבקש את הרמב״ם הענק. שאלו אותו, מה אתה צריך את הרמב״ם הענק? הרמב״ם הענק, הדפוס אמסטרדם היה עם, עם לוחות עץ. כאילו, הכריכה הייתה מעץ, פשוט גושי עץ. אמר, לא, יש לו ויכוח עם מישהו, על ה, שהוא לא שילם לו, אז הוא רוצה את הרמב״ם. ימי שם משיח, העגלון שלא יודע לקרוא, למד כתב רשי. ועכשיו יש לו ויכוח, הוא לא רב ולא מקלל ולא נותן מכות, אלא צריך רמב״ם. אשרינו, יוצאים החוצה ורואים שהוא פשוט צריך לרמב״ם, יש לתת לו את זה בראש. אבל לזה אנחנו צריכים רמב״ם, לזה אנחנו צריכים בית המקדש. שיש שם קריטריונים, מי נכנס ומי לא, וככה יש... זה בעצם, אני אומר, אני חס ושולם, אני לא מטיף בשער, ואני צריך דבר ראשון שיהיה איש מהו אוזנך או מה שפיך או מדבר, כן? אבל כשאנחנו באים ומבקשים על גאולה, ואנחנו מדברים על גאולה, כל הדברים הטובים שעם ישראל קיבל לאורך כל ההיסטוריה, היה כשהיינו באחדס, וכשעם ישראל היה גוי אחד בארץ. ברגע שהתחיל פירוד, הגענו למצב של חורבן, הסינס חינום הובילה אותנו לשם, הפילוג של מלכוס יהודו וישראל כבר הוביל שלב אחד, מואס שלושה דבורים, מואס וישראל ואין רואים סימן ברוך עד שיבקשו שלושתם, וזה כבר הוביל אבי דזורה. כשאנחנו מדברים אבי דזורה שהיה במלכוס ישראל אבי דזורה נוראה, מאיפה זה הגיע? ממלחמות אגו. נכון? אנחנו יודעים את זה טוב מאוד. החזל אומרים לנו את זה. שירוב הבנבות, מי בראש, ושם זה מתחיל, ושם כבר בגלל המריבה הזאת, שהפיצול של שתי ממלכות, כבר הגיע לשני עגלים, אחד בבייסל ואחד בדון, וכולו 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 וכולו. וזה סיפור שלא נגמר. ויש משהו מאוד מאוד חזק בנקודה הזאת. איפה עם ישראל נמצא? האמת היא שיש בזה המון רבדים. צריך לעת... כמו כל סוגיה, כן? יש בזה המון המון עומק. הראשיבה, כשהוא תופס את הדברים האלה, יש באימה לפיתי לסך, בחלק הראשון, משיחה ממוצאי שבס, קוידש פרשס, בוי טוב שינה מטס, שהוא מדבר על הנקודה הזאת של ייחוד השם, ולהבין שגוי אחד באורץ, זה לא איזה אחדס של עם ישראל, כזו מילה יפה. אם השם אחד, אז יש גם אחדס של עם ישראל, שנקראים גוי אחד. זה אתו אחד ושמחו אחד, ומי כעמחו ישראל גוי אחד באורץ. זו תפיסה מאוד עמוקה של הדבר הזה, אבל אני, בלי נדר, אני אצטט קצת ממה שאומר, אני רוצה רק לפני כן לתת קצת יותר במובנים שלנו, כן? לא, לא, לא בעומק הזה. יש סיפור נפלא. הגמור בגיטין, תלמדו את זה בעזרת השם, מי שלומד את זה יודע, יש שם סיפורים פרטיים. היה בן ובאס רבי שמואל כהן גדול שנשבו, והיה סיפור עם שתי בחורים שהגיעו לאיזה בית של גוי להיות שם בליוינה דגושפנקה, בני ציון היקורים כנבלי חרס, וזה סיפורים כאילו על אנשים פרטיים, אבל כשמתבוננים בזה רואים שזה לא סיפור פרטי, זה סיפור פרטי שמסמל מצב כללי. יש אחד הסיפורים שם בגמור, זה בן ובת רבי שמואל שנשבו, אנחנו גם אומרים את זה בכינס, יש את זה בכינס האשכנזי, בכינס הספרדי, בנוסחאות שונים, אבל הסיפור הוא אחד, הגיעו גויים, קנו עבדים, אחד קנה עבד, אחד קנה שפחה, אחד קנה את בן רבי שמואל כהן גודל, אחד קנה את בת רבי שמואל כהן גודל, הביאו אותם ביום אחד הם נפגשו, זה אמר, אני קניתי משביעת ציונים, עבד שאין כן יופיעו בכל העולם, והשני אמר, אני קניתי שפחה שאין כן יופיעה בכל העולם, אמרו, בואו נזווגם בינתיים ונתחלק בבלדות, מתייחסים אליהם כסוסי ארבעה, שם ישמור ויצאים. באים, מכניסים אותם לחדר, ואז בלילה, חושך, הוא עומד בפינה אחת, ובוכה כל הלילה, ואומר, אני, בן קוי, אני גדוילים, בן רבי שמואל כהן גודל, אני התחתן איזה שפחה, שפחה, גויטה, שיקצה, לך תדע מי בכלל. והוא עומד, היא עומדת בצד השני ובוכה, אומרת, אני, באס רבי שמואל כהן גודל, עכשיו יהיה איזה עבד פה, אני אביא ילדים עם העבד הזה. הוא עומד בצד אחד ובוכה, היא עומדת בצד אחר ובוכה, עד הבוקר. אויר בויקר זה איזה כהכירו, לשון הפיית. הם רואים אחד את השני, נפלו זה על זה וגאו בבחייה עד שיצא נשמתם. שואל הרב בן ישראל, בן יהוידה. הוא אומר, למה עכשיו לבכות? הוא אומר, טוב מאוד, מצוין. שישמחו. עכשיו הגויים האלה, כל לילה ישלחו אותם לפה, יהיה להם אחד את השני, יחזקו אחד את השני, כל היום יעבדו שם, השם ישמור, אבל בלילה יהיו ביחד. הגויים אשרו שאין ילדים, מה לעשות? יש בעיות לפעמים. יש בו מעולם, יש הרבה דברים, אבל אין, מה לעשות? נו, אז הם יכולים עכשיו להיות ביחד. למה עכשיו הם בוכים? כל הלילה בכו, מובן, אבל למה בבוקר הם בוכים? כשמכירים אחד את השני. אומר הבן איש חי, הבכי פה היה בכי אחר לגמרי. איך יכול להיות שאמרתי על אחות שלי שפחה? והיא בכתה, איך יכול להיות שאמרתי על אח שלי עבד, גוי, שייגץ? איך זה יכול להיות? ועל זה, נכון, החושך של הגולוס נביא מצב שיהודי לא רואה את אחיו, והוא בטוח, והוא משוכנע בזה, שהוא גוי, שהוא שייגץ. ואומר הבן איש חי, על זה בחו, ועל זה ראוי לבכות עד שיצא נשמתם. כי הלילה של הגולוס מביא מצב שיהודי מתייחס ליהודי אחר כזר. ברפואה יש לזה שם, מחלה אוטואימונית. מי שמכיר, יש כל מיני מחלות כאלה, אחת מהן למשל די מוכרת, סוכרת, סוכרת נעורים, סוג אחד, הוא בעצם מחלה כזאת. הגוף מפרש את האינסולין ואת הלבלב שמייצר את האינסולין כגוף זר. וכל המקרופאג'ים והתאי T ותאי B וכל ה... כדוריות דם לבנות, שהם בעצם החיילים, הלוחמים של הגוף, שמנקים אותו מפסולת, נלחמים עם כל העוצמה נגד הלבלב ונגד האינסולין שהוא מייצר, עד שהם משמידים אותו. זה מחלה אוטואימונית, זה נקרא מחלה שהגוף נלחם נגד עצמו. כשיהודי רואה יהודי אחר כזר, כשיהודי רואה מישהו אחר כמשהו זר, זאת מחלה. זאת מחלה אוטואימונית, זו מחלה שהגוף נלחם נגד עצמו. וזה גרם לגולוס, וזו תוצאה נוראה של הגולוס, שאין את הגוי אחד באורץ, אין לנו יחס אחד לשני, אנחנו לא רואים את עצמנו כגוף אחד. הגוף מחליט על יד ימין שזה משהו זר, ונלחם עם כל הכוח להשמיד את יד ימין. זה תופעה, זה מה שקורה. וזה סינס חינום, וזה סינס חינום כי זו פרשנות עוינת, שבן אדם מפרש את השני בצורה, הוא בטח נגדי, והוא בטח מתכוון, והוא לא מתכוון, והוא לא בטח, והוא לא נגדך, ושום דבר לא קרה, הכל דמיונס, הכל שקרים, הכל החוישך הלילה גורם לאדם שתי טעויות, על נופל בבורות ופחתים, ועל אדם כאילו הוא עמוד, ועמוד כאילו הוא אדם. וכל סוגי הטעויות האלה שנובעים מהחושך של הגולוס, וזה גורם לנו להילחם נגד עצמנו, להילחם נגד עצמנו ולהרוס את עצמנו. וזה בעצם המצב הזה של... אני כן רוצה לגעת קצת בנקודה שאיך שרבן לייב לומד את זה. הוא מתחיל שזה עניינים הרבה יותר ממדרגותינו, אבל בכל זאת. אומר שאתה רואה בגמורי, כשנמרוי מפיל את אברהם אבינו, לגיב שענו איש, הגמור בצורך לגיבות חסמד א', אז גבריאל אומר לפני הקדוש ברוך הוא, אירד ועצנן ועצל את הצדיק, שהוא רוצה להציל אותו, אמר לקדוש ברוך הוא, אני יחיד בעולמי, והוא יחיד בעולמו, נאה ליחיד להציל את היחיד. אז הנה הקדוש ברוך הוא מקפח את רר גולבריה, אז גבריאל הרי רצה להציל את אברון, אז אמר לו, אתה תזכה ותציל שלושה מבניו. אמר את הגמור יש, כשנבוכד נצר הפיל את חנניו, מישואל ועזריה לתוך כבשן האש, עמד יורקמו שר הברד לפני הקדוש ברוך הוא, אמר ריבוי משל ארד ואצנן את הכבשן ואציל את צדיקים הללו מכבשן האש. אמר לו גבריאל, אין גבורוסה של הקדוש ברוך הוא בכך שאתה שר ברד והכל יודעים שהמים מכבים את האש, אלא שאני שר של אש, ארד והקרר מבפנים והקדיח מבחוץ, יהיה נס בתוך נס. אמר הקדוש ברוך הוא רייד באוי סושו פוסח גבריאל ועומר ואמס השם לאויום. עד כאן הגימורת. טוב, אז מה זה הדבר ראשון, מה זה אברום יוחיד באוי לא מוי, היה גם עוד צדיקים. אמר ככה, עם ישראל נקראים אחד, ואומו ישראל לא נקראים אחד. עכשיו, זה לא סתם. אפשר להגיד שהאומו הכנעניס אחד. האומה הבריטית אחד, והאומה הצרפתית אחד. כן? זה 70 אומו, חיטי הוא אחד. כל אומה הוא אחד. רק מה, שיש פה משהו אחר. כלל ישראל גם ישבותים. אבל בכל זאת, כלל ישראל נקראים אחד. כל אחד נקרא כעל גויים, אבל הם נקראים אחד, וכלל ישראל נקרא אחד, ולעומת זאת 70 אומויס, זה 70 אומויס, למרות שזה יכול להתפצל עם הזמן להרבה הרבה יותר, אבל הם נקראים כולם רבים, הם נקראים 70, הם מתחלקים, הם מחולקים. העניין, לכלל ישראל זכה למדרגת אחד, שעל ידי שמקבלים ייחודוי של הקדוש ברוך הוא, ומבטלים עצמם לגמרי אליו, אז יש להם המדרגה של אחד. אחד זה מדרגה, לא סתם חשבון שישראל הם אחד והאומות 70, אלא כלל ישראל זוכה למדרגה של אחד. כשהוא קשור עם הקדוש ברוך הוא, כשהוא מאוחד עם הקדוש ברוך הוא, אז יש הרי כמה שהאדם מתרחק יותר לתאבו, יבקש נפרד, ואז הוא נפרד יותר ויותר. כמה שהאדם הוא יותר גופני, והוא יותר מתעסק עם התאבות שלו, אין לו חברים. כמה שהאדם מסוגל לוותר על התאבות, הוא מסוגל לתת חלק מהבורקסים לחברים שלו, יהיה לו חברים. אבל לעומת זאת, כשאדם קונה כמה בורקסים, מתחבק ככה מאחורי המיטה ואוכל שאף אחד לא ייקח ממנו, הוא אולי נהנה מהבורקסים, אבל מאת החברים הוא מפסיד. מה? מי שאוכל לבד מת לבד, כן. אבל כמה שאדם מוכן לוותר על התאיבס שלו, ההפך, הוא בונה יותר קשרים של חברות. זה כמה שיותר, פחות גשמי, זה יותר רוחניאס. כמה שאתה תהיה מוכן לוותר על הגשמי שלך, ללכת, ללוות חבר למקום רחוק, אפילו שזה ידרוש ממך הליכה, שאתה לא מרוויח ממנה משהו, ללמוד משהו שאתה... אני לא אכנס עכשיו למיליון דוגמאות, כי לא כל הדוגמאות נכונות גם לנהוג בהן, אבל בגדול, כמה שאדם מוכן לוותר על הגשמי שלו בשביל אנשים אחרים, כך יש יותר אחדות. אחדות נובעת מכמה שיותר רוחניאס. פירוד נובע מכמה שיותר גשמיאס. מי כעמך ישראל גוי אחד באורץ, כמה שאנחנו יותר קרובים לקדוש ברוך הוא, מתגלה יותר הגוי אחד. מתגלה יותר האחדוס השם. כמה שאנחנו קרובים יותר לאחדוס השם, מתגלה יותר הגוי אחד. יש בזה עומק, והראשי וממשיך מהלך שלם, שזה נפש החיים, שאחדוס השם, אבל זה באמת מהלך עמוק ש... קשור מאוד למה שדיברנו כבר כמה פעמים בשם הראשי ועל הנקודה של אחדס השם, לגלות את אחדס השם בעולם, שבכל מצב ובכל מקום תמיד זה הקדוש ברוך הוא, וזה הטוי והמייטיב שלא עושית לובי, אבל אני לא, גם שעה מאוחרת. אני רוצה רק לסיים סיפור מעניין שהיה. היה רב מזהה, מזהה, מם זיין א' ה', בדרך כלל כתובים את זה עם ראשי טייבס, שהוא היה רב של מוסקבה. לפני כמה ימים היה יורצת של מנדל בייליס. מנדל בייליס היה יהודי שהיה לו מפעל ותפסו אותו וחשדו בעלילת דם, שהוא הרג איזה נוצרי בשביל להשתמש עם הדם למצות. ואז העמידו אותו למשפט. והמשפט היה בעצם לא רק על מנדל בייליס האיש, אלא על כל היהדות בכלל. זה היה בסוף ימי הצאר, לפני המהפכה הקומוניסטית, בערך לפני 100 ומשהו שנים, 100 ולא הרבה, הרב שחות זכר את זה. זאת אומרת, זה ו-110 שנים, אולי משהו כזה. בכל אופן, מנדל בייליס, הרב שחר היה ב-15 כשהיה הסיפור של מנדל בייליס, משהו כזה. בכל אופן, אבל אז היה משפט גדול. באותה תקופה, אז המשפט היה במוסקבה, והרב מזה, שהוא היה הרב של מוסקבה, יש לו ספר, זיכרונות, 4 כרכים, נמצא באוצר חוכמו, הזיכרונות של הרב מזה. אז הוא כותב שם בזיכרונות שלו, שכשהתחיל כל הוויכוח, הלך, אז שלח לו רב מאיר שפירא מלובלין, אז הוא עדיין היה נראה לי בפייטרקוב או בעיר אחרת, שלח לו מכתב, והוא אמר לו, כנראה שהם יטענו שם, שכתוב בגימורה, שישראל קרויים אודום, ואינו מויסא אוילום קרויים אודום. כן? אודום כי יומס באויל, שיהודים נקראים אודום וגויים לא נקראים אודום. אז הם יטענו, יהודים נקראים אדם ואתם קרויים אודום, אז יהודים נקראים אודום וגויים לא, יהיה להם הוכחה. אומר, תענה להם ככה. כך מציע לו רב מאיר שפירא. הוא אומר, תראו את המשפט הזה. תראו את המשפט הזה. נמצאים פה צוותי תקשורת מכל העולם. יש פה משלחת מברלין, משלחת מפריז, משלחת מוורשה. יהודים מכל העולם הגיעו לעזור לאיש פרטי בשם מנדל בייליס, או ליהודי רוסיה שגם עומדים במשפט. אם היה קורה כזה משפט עם איזה גוי, שכן של מנדל בייליס שגר בניין לידו, גוי, מישהו היה מתעניין מפריז, מברלין, מלונדון? מניו יורק הייתה מגיעה משלחת? אף אחד זה לא היה מעניין. הדבר הזה הוא מיוחד לעם ישראל. הוא אומר, שים לב כל השמות שבני אדם נקראים, כן? בן אדום, אנו איש, גבר, איש, הכל יש גם בלשון רבים. בני אדם, גברים, אנשים, נכון? אדום יש רק בלשון יחיד, אין אדמים. אדום יש רק בלשון יחיד. כל הגויים הם איש, איש לרבי ישעקון, כן? איש, אנשים, גברים, זה יש גם בגויים, בלשון רבים. את הנקודה הזאת של אודום בלושן יוחיד זה יש רק בעם ישראל. שכולם, לא משנה איפה היהודי נמצא, כולם מרגישים כגוף אחד, זה מיוחדות שיש בעם ישראל. כמה שנגלה את זה יותר, נגלה יותר את קירבס השם אלינו, כי זהו באותליה, כי אתו אחד ושמחו אחד, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, ונזכה בעזר השם לגאולה שלמה.